קשת, כל שידורי תורה. היום יום ראשון, שיעור שבועי שיינתן עדי הרב בנימין תבורי בשוטים של המאה ה-19
וה-18. בשבוע שעבר דיברנו על תשובות של הדברי חיים, חיים סנזר. בשבוע שעבר הזכרנו כמה וכמה תשובות שהראו השקפת עולם מסוימת של רב חסידי, תמיד חכם, ראש ישיבה, אבל ראינו איך שהתשובות שלו הן מאפיינות את העולם החסידי. היום אנחנו נדבר יותר על פסקי הלכה מפורסמים שנשלחו, שנדונו בתשובות שלו. הרבה תשובות יש בספרים דברי חיים, ומעניין לראות את המגוון של השאלות וכמה שאלות מאוד חמורות הופנו אליו. בזמן שלמדתי בישיבה אוניברסיטה, היה פרופסור להיסטוריה שהיה אומר שאפשר למדוד גדולי תורה על ידי מספר השוטים שיש להם, ובמיוחד מתוך לראות איזה סוגים של שאלות שאלו אותם ומאיזה מקומות. בדבר הזה רואים שרב חיים סנזר הביאו לו המון המון שאלות, דברים העומדים ברומו של עולם. יש לו לכל הפחות 40 תשובות בקשר לענייני עגונות, הרבה עניינים בענייני אישות, בעניין גיטין וקידושין. ודאי שהוא היה נחשב פוסק חשוב בזמנו ובעולם שלו. אחד מן השאלות שנדון עכשיו זה באבן עזר חלק ב', סימן י' ד'. השאלה הייתה בקשר לתלמיד חכם, ומעניין לראות איך שהוא מנסח את הדברים. תלמיד חכם שהתחתן ודר עם אשתו 20 שנה באהבה כדרך תלמידי חכמים. מעניין איך שהוא ניסח את זה. חיים מתאימים לתמיד חכם, אבל הם לא זכו לילדים, והוא מאוד מאוד רצה לקיים מצווה פריה ורביה, ובמיוחד הוא היה בן של גדול הדור. כמובן השמות לא הוזכרו בשאלה, ואינני יודע למי או על מי הדברים נאמרים. בכל אופן, הוא מדבר על אחד ממשפחה מפורסמת, בן גדול הדור, והוא רוצה להקים בית של תלמידי חכמים, בנים צעירים. ואשתו אינו מסכימה לקבל גט. והשאלה הייתה מה לעשות במקרה הזה. אז קודם כל, רב חיים דן בדיון די מסובך, מה התוקף של רבנו חיים, של תקנת רבנו גרשום מאור הגולה. הרי רבנו גרשום תיקן שבן אדם לא יתחתן עם שתי נשים, שלא יגרש אישה בעל כוחה ועוד. מה התוקף של החרם הזה? חרם דה רבנו גרשום. הוא אומר שלכאורה יש מקום להגיד שחרם נחשב דורייתא. בן אדם שמחרים, עם ציבור מחרים, אז התוקף שלו מדורייתא. וכך הוא מביא מספר של בעל הכנסת הגדולה, שבאמת חושב שחיים דרבנו של קום תוקפו דורייתא. אבל הוא מביא דיון בראשונים, שמראה שהם לא הבינו ככה. הם הבינו שתקנת רבנו גרשום היא אמנם תקנה חשובה מאוד, אבל העניין נחשב את דורייתא. הוא מביא תשובה חשובה מאוד, והוא מצטט את התשובה הזאת כמה וכמה פעמים, תשובה של המהר"י מינץ, שמהר"י מינץ אמר שהגזרה של רבנו גרשום היא כאילו תקנה שגזרו חכמי התלמוד. למרות שרבנו גרשום כמובן לא היה תנא ולא המורה, אבל הגזרה שלו, התקנה שלו, אומר מהר"י מינץ, נחשבת כמו שגזרו חכמי התלמוד, וזה דבר גדול. אומר הרב חיים סנזר, זה חידוש גדול, שמתייחסים לחיינו, חיים דרבינו גרשם, כאילו שזה דין, מדינה דגמרה. אבל ודאי שהוא לא העלה על דעתו, שזה דורייתא. וכך הביא הדחי משה, והבית שמואל מצטט אותו, שזה תקנה, ובתקנה כזאת אומרים ספקא לכולה. אם זה היה דין דורייתא, אנחנו היינו צריכים להחמיר בספק, וכאן פוסקים אומרים בצורה מפורשת שזה דין דרבנן, או מדינה דגמרה ליתר דיוק, וממילא אומרים ספקא לכולה. הוא מביא את הים של שלמה, שאומנם מחמיר מאוד בחיים דרבן הגרשון, אבל הסנזר מוכיח שמה שהמרשל החמיר, זה רק שהתקנה הזאת שייכת לעולם. אומנם יש דיון מפורסם שעד מתי היה חיים דרבן הגרשון, אבל מרשל בים של שלמה מחמיר מאוד שגם לאחר התקופה הזאת החיים דרבן הגרשון עדיין קיים. זה נכון, אבל הוא לא אמר שזה דורייתא. והוא מביא שהרי המרשל בעצמו ציטט את התשובה שהזכרתי עכשיו, תשובת המהר"י מינץ, והם בפירוש לא אומרים שזה דורייתא, רק הם אומרים שזה קיים על תקופה יותר מאוחרת מהאלף החמישי וכולי. עכשיו יש שאלה נוספת. עד כאן דיברנו מה התוקף של התקנה. אומר רב חיים, צריכים עכשיו להבין מה קורה חיים דרבן הגרשון במקום מצווה. כאן מדובר על מצוות פריה ורביה. ממילא זה במקום מצווה. אז האם התקנה הזאת שייכת במקום מצווה? כמובן יש מקום לדבר על שני הדברים. לגרש אישה בעל כורחה במקום מצווה, או להתחתן עם אישה השנייה בזמן שיש מקום מצווה. והוא מביא שהנימוק יוסף ועוד ראשונים מקילים. אמנם יש מביאים לחומרה, אבל הוא אומר הפשטות של דברי המהר"ל והנימוק יוסף שאומרים חיים דרבן הגרשון אינו קיים במקום מצווה. והוא מעריך כדי להסביר את היסוד הזה. אז הוא אומר שהרמה גם כן מקל, לכל הפחות לישא שני נשים במקום מצווה. הבח כתב שמנהג לא להתיר, אלא אם כן יש יותר מרבנים. אבל מצד הדין מותר. חיים דרבן הגרשון לא נאמר מקום מצווה, רק בגלל המנהג, אז מחמירים לקבל היתר של מהרבנים. אומר רב חיים, בכל אופן, למרות שאני מוצא מקום לכולה, אבל היות שיש מנהג לא להקל, אפילו במקום מצווה, אז לכן יש לי פטנט להציע. אז הוא אומר, אני מציע שייתן גט בעל כורחה, אבל יתנה ויגיד, אם ההלכה היא שרוב חכמי פולין וגליציה, והוא מדבר על גדולים מפורסמים, והם אמרו, הם יגידו שהגט הזה במקום מצווה אינו נוגע לתקנת רבן גרשון, אז הגט הזה הוא גט. אבל אם הרוב יגיד שהגט אינו גט, אז הוא לא מתכוון שזה יהיה גט, גט על תנאי, גט על תנאי שיסכימו, ואם לא יסכימו אז הגט בטל. אבל לפני שהוא יודע את התשובה, הרי אז מיד אחרי שהוא ייתן את הגט לאשתו האהובה עליו, הוא יתחתן עם אישה אחרת. ועכשיו רב חיים הציע פטנט שזה מותר מטעם ספייק ספייקה. אולי הגט הראשון הוא קיים בגלל שחכמי הדור הסכימו, ולכן האישה מגורשת על פי דין, ומה שמותר לו באישה, באישה זה אין ספק. ואם אנחנו נגיד שהגט הראשון הוא בטל, אבל אולי יש ספק, אולי יש היתר להתחתן עם שתי נשים במקום מצווה. משום שהרבה אנשים חושבים שיש הבדל. גט בעל כורחה הוא יותר חמור מאשר שתי נשים במקום מצווה. אולי גט בעל כורחה זה אסור, אבל להתחתן עם שתי נשים במקום מצווה זה מותר. ואם כן, אפילו אם הגט הראשון הוא בטל, בגלל שהחכמי הדור לא הסכימו, אבל הנישואין השניים אולי הם מותרים. בסופו של דבר, ספק ספק לכולם. בסופו של דבר, אפילו אם אנשי גליציה יבואו ויגידו שהם אינם מסכימים, אז ממילא נגמר, הגט הראשון לא היה קיים, בטל, אבל הוא כבר התחתן. והוא אומר, רב חיים סנזר, שבסוף לא נגיד שצריכים לגרש. בוודאי, בדיעבד, לא מוציאים. אז לכן הפטנט הוא להתחתן לפני שהוא יודע את התשובה. בזמן שהוא מתחתן פעם שנייה, הרי ספק ספק לכולה. במקום שזה יתברר, אם זה יתברר שהגט הוא קיים, אין בעיה. אם הגט הוא בטל, בכל אופן הוא עבר על איסור, אבל מה שהוא עשה בשעתו היה היתר גמור. ועכשיו אנחנו נגיד, אם מוציאים כנס, אם מתחתן, אז לא מוציאים. אומר רב חיים, לדעתי זה הפטנט הכי טוב. אמנם זה חידוש מחודש שאני מציע, ולכן לא הייתי רוצה להתיר עד שיסכימו גדולים אחרים. והוא שלח את התשובה לגדולים אחרים. מעניין הדבר שבתשובות הבאות, מיד אחר מכן בדברי חיים, יש באמת אנשים שהתווכחו ופלפלו בדבריו. יש כאלה שהביאו קצת סמוכים שהוא לשיטתו, לרעיון שלו, יש כאלה שתבקחו. בכל אופן רב חיים עמד בדעתו והתיר את האיש הזה לגרש בעל כורחה, להתחתן פעם שנייה, כמובן בתנאי שהוא הציע. בתשובה אחרת שקשורה לאותו נושא, בסימן מם, באבן העזר, הסיפור שם הוא שונה. המצב היה שבן אדם היה מבולגריה. והוא התחתן, והיו לו ילדים. הוא נסע למרחקים, ונשאר שם הרבה זמן. בינתיים, כל הילדים נפטרו לו עלינו. חזר הביתה, והוא לא הסתדר עם אשתו. במקרה הראשון, הבן אדם באמת הסתדר עם אשתו, הוא אהב אותה, היא אהבה אותו, לא רצו להתגרש. האילוץ היה כדי לקיים פרייה ורבייה. כאן הבן אדם באמת רוצה לגרש את אשתו. והוא אחרי נסע מעשה, וגירש אותה בעל כורחה. מעניין שבסיפור העובדה, רב חיים צנזר מזכיר את הביטוי, הוא גירש אותה בעל כורחה, כאשר יקום איש הרעהו רצחו נפש. כמובן, אנחנו מכירים את הפסוק הזה מהתורה, בהקשר שבן אדם אנס אישה, והתורה משווה את זה, כאשר יקום איש הרעהו רצחו נפש. אבל כאן הוא משתמש באותו הביטוי לבן אדם שסך הכל, אני לא מצדיק את זה, אבל סך הכל הוא רק גירש אישה בעל כורחה, כאשר יקום איש הרעהו רצחו נפש. האישה לא הסכימה בכלל לקבל את הגט. מה עשה הבעל? הוא בא בלילה עם אנשי בליעל, שיבר הדלת, לקח האישה, תפסו אותה בכוח, והאישה הזאת היא קרובה לבת 50, היא טוענת שעדיין היא יכולה ללדת. אבל העדים שהוא הביא, היו עדים שהבעל שילם להם. ועכשיו השאלה, מה המצב שהוא גירש אישה בעל כוחה? אז קודם כל, הוא חוזר לשאלה שכבר דיברנו. האם חיים דרבנו גרשום תקפה במקום מצווה? אבל כאן הוא צריך לדבר על מצב שני. האם באמת זה נחשב מקום מצווה? שהרי בן אדם הזה לא היה נשוי 10 שנים בצורה רצופה עם אשתו, הרי הוא עזב אותה. כשהוא חזר, היו קטטות ביניהם, אז הוא לא חי עם אשתו 10 שנים, כמו שמקובל לפני שמגרשים אישה, בגלל שהיא לא בת בנים. אומר דברי חיים, בוא נזכור שאני אמרתי, אני טוען, שגם אם עברו אחרים לבן הגרשם בדיעבד, לא מחזירים מה שעשה אולי נעשה בדיעבד. אבל הוא אומר, הוא עבר על החרם, יש כאלה שאומרים שגט בעל כורחה אינו גט. וכאן אני אמרתי, אני רוצה לחזור לתשובה של מהרי מינץ. בתשובה של המהרי מינץ, הוא מדבר תקנת רבנו גרשם, והוא אומר שאומנם היה זמן מוגבר, אבל בקהילות שלנו חידשנו את הגזירה בתף תף קוף פי, במגנצה, ספירה ומייסה, שלוש קהילות מאוד חשובות, והסכימו וחתמנו תקנה שלא לתת גט בעל כורחה, ואין הגט כלום. התקנה הזאת, שהיא כאילו תוספת או חידוש של רבינו גרשום, אומר מפורש שהגט אינו גט, ואם כן, אז ההתר שהוא הדברי חיים רצה להציע, שבדיעבד אם עבור אחרים דרבגנר גרשם המצב קיים, זה נוגד בפירוש את התשובה של מהרי מינץ, שאומר הגט אינו גט. לכן פוסק להלכה הדברי חיים, היות שזה המצב, הוא לא חי עם אשתו 10 שנים, עבר חרם, ולפי התקנת שום, אין גיטו גט, שום זה כמובן ראשי תיבות של הקהילות שהזכרנו, אבל עוד פעם הוא בא עם הצעה מעשית. הוא אומר, אולי הגט בטל, אבל כנראה שהיא באמת אינה ראויה לבנים, אז בית דין צריך לגזור עליו, לשכנע אותה, לשדל אותה, שהוא ייתן גט מרצונה. אמנם, אם בכל זה התמאן לקבל גט ברצון, אז רבנו חיים היה מתיר לו להתחתן, אבל עם היתר מהרבנים. זה כנראה מבוסס על תקנת הרבנים בשום, התשובה שמהרי מינץ, שהרבנים יכולים להתיר, כשהם רואים טעם בדבר, וכאן אכן יש טעם גדול בדבר. תשובה נוספת שמעניינת, גם כן מבחינת הפסק, ומבחינת היחס של רבי חסידי לשאלה. בכל שמשפט, חלק ב', סימן למד ב', יש סכסוך בין אנשים שהם בעצמם היו תלמידי חכמים, אנשים שקשורים מאוד לעולם החסידי, לעולם של רבנים בעולם החסידי, והדיון היה על איש האלוקים, כך הוא כותב, הרב אחד רב יהודה צבי, שנפטר, הוא היה רבי חסידי, והשאיר שלושה בנים, יראי השם, הבכור היה ממלא מקום אביו, וישימו המשרה על שכמו, זה פסוק בישעיהו דומה, להורות לבני ישראל דרכי השם. והאנשים באמת היו מאוד ממושמעים אליו. והוא היה המושל או הרבי באותו בית מדרש. מה הבעיה? שבירושה היו ויכוחים בין האחים. איך לחלק את הירושה? כתבו אמנם מכתב, אבל לא חתמו עליו. הבכור הוא רב אברהם, שהוא קורא לו רב אברהם הקדוש. אבל הוא כבר נפטר. באותו זמן, הוא הקדים ורצה להרחיב את בית המדרש, בגלל שאנשים רבים הצטרפו והמשיכו להיכנס לבית מדרש של אותו הבן הבכור היורש. האחים לא רצו להרחיב את בית המדרש, ובסוף הוא בנה את בית המדרש. אנחנו הגענו למצב עכשיו שגם הבן נפטר, ועכשיו הנכדים, ומתווכחים על הירושה. כנראה מתווכחים על הכל. גם על הבית מדרש, גם על המטלטלים שנשארו, וגם על המושג שמי הרבי האמיתי, הרי יש שלושה בנים. וכאן מתחיל הדיון של רב חיים סנזר להגדיר מה זה בית מדרש של צדיק ומה זה רבי. בית מדרש, האם מסתכלים עליו כמקום של בית תפילה, כבית כנסת לכל דבר, ואז כמובן מתייחסים לזה בכיוון מסוים, או האם סך הכל זה בית של אותו בן אדם, אותו רבי חסידי, שהקים שם בית מדרש? אומר רב חיים, הגדרה ברורה שבבית מדרש חסידי כזה אין קדושת בית הכנסת. עובדה היא שמשתמשים בו לדברים שלא רגילים לעשות בבית מדרש. למשל, עושים סעודות נישואין שם. הוא לא משתמש בביטוי הזה, אבל עושים שם מה שאנחנו קוראים בעברית התוועדויות, ביידיש פרברנגן, באותו בית מדרש, באותו מקום שמתפללים שם. יש גם חסידים שבאים שם וישנים שם. לא ייתכן שבנו את זה והקימו את זה ורצו שתהיה שם קדושת בית כנסת והיו מתירים את הדברים האלה. אז בעצם מה הבניין הזה? זה בית ועד לחכמים. כך קבעו מעיקרה. הרבי בעצמו היה גר בדרך כלל סמוך או באותו בניין או סמוך לו. והמטרה שאותו בית מדרש היה למטרת האורחים, למטרת הציבור, למטרת הפרברנגן. גם היו מתפללים שם. יש צדיק מסוים שאמר בפירוש, אני בונה בית ועד, אבל אני לא רוצה קדושת בית הכנסת. וכנראה שזה מה שמקובל בעולם. אז קודם כל, הגדרה, זה בית ושייך לדבר ירושה של בית. הוא מביא עובדה שרב נפתול, שרב ישראל, רב אלימלך מלז'ינסק, היה לו בית, היה לו בית מדרש, ומכרו את זה לבעל הבית. לא בכוונה שימשיך שם את השטיבל, אלא שהוא מכר את זה באופן פרטי. בוודאי שכוונת רב אלימלך הייתה שזה ממון רגיל. זה לא ממון של קדושת בית הכנסת, זה דין ממון, ואז צריכים לדבר על ירושה. זאת היא הערה חשובה מאוד שהוא אומר שהמקום הזה נקרא שטיבל. מה זה שטיבל? ביידיש שטיב זה בית. שטיבל זה בית קטן. וכך מסתכלים עליו. לכן כמובן כל הדיון עכשיו עובר לשאלה של ירושה די רגילה. והוא כותב איך לעשות פשרה ביניהם, שזה כבר לא מעניין אותי בתשובה הזאת. אבל מה שמעניין עוד פעם, זה מה בקשר לירושה של הרבי. הרבי בעצמו, מי היורש? אז הוא אומר, אני לא מבין. יש מושג של ירושה? יש הבדל בין רבנים שמתנגדים לרבנים רבס של חסידים. רבני חסידים הם לא מקבלים את המשרה בגלל שליטותם בתורה. כמו שרב אולי מתנגד, שבנו קודם, הרי אותו היהודי, הסבא והבן, הם היו אמנם אנשים קדושים, אבל לא היו רבנים בגלל תורה, אלא בגלל גודל קדושתם ויראתם. וממילא אנשים ציטו להם, ובאו עליהם גם ללמוד תורה, הם היו תלמידי חכמים. גם נתנו להם נדבות, לכבד יראי השם, גם ביקשו עצות, תהיינו רבי חסידי. הייתה להם רוח הקודש. נזכרנו בשבוע שעבר שרב חיים סנזר אמר שגם בדורו, אחד שכתב ספרים, יש לו רוח הקודש. אז מה שבחרו באחד מהבנים, זה בגלל שהם ראו בו איש המתאים, איש יש לו רוח הקודש, איש שמתאים להעמיד אותו. הם באים ושואלים עצות, בדבר כזה אין עניין של ירושה. והוא מוכיח את זה מגדולי החסידים. הוא אומר שיש מורנו הרב דוב בר, המגיד ממזריץ', והוא השאיר את הגדולה שלו לרבי מברדיצ'ב, לא לבנים שלו. הבעל שם טוב, היו לו בנים חשובים, שהיה קדוש השם, אבל בחר במישהו אחר. רבי אלימלך מליז'ינץ גם השאיר את הירושה שלו לתלמידיו, לא לבניו. לכן אין בזה שום ירושה, ורק מעשיו יקרבו, מעשיו יחרקו. אז הוא אומר, כל זה הוא לפי הדין הברור, לדעתו השפל של בעל דברי חיים. כמובן, כך הוא כתב מתוך עניבות. אמנם, בדיני ממונות, הוא אומר, כאן אני רוצה שאנשי המקום יבררו, אני רק אמרתי איך מתייחסים לשטיבל, איך מתייחסים לרבה. השאר דיני ממונות, אני משאיר, כך הוא כותב, בידי הדיינים המקומיים. התשובה האחרונה שנזכיר היום, היא תשובה שנשאלה מארץ ישראל. וזאת היא התשובה האחרונה שמופיע בכל שמשפט. מה שקרה, זה שבארץ ישראל היו מחלקים חלוקה. אנשים היו מקבלים נדבות מחוץ לארץ, והיו מתפרנסים מאותה החלוקה. הייתה קהילה, קהילת מאמריש. וקהילת מאמריש, כנראה שבמאמריש הייתה קהילה גדולה חשובה, והם היו שולחים הרבה כסף לחלוקה הזאת. כמה מאנשי מאמריש הגיעו לארץ, עלו לארץ, והם תבעו שהם צריכים לקבל את הכסף מדין קדימה שעניי עירך קודמים. הרי אנשי מאמריש שלחו את הכסף, ואלה שגרים בארץ הם אנשי מאמריש, ממילא דיני עניי עירך קודמים. משיב רב חיים, קודם כל, הם עקרו ממקומם, הם לא אנשי מאמריש. הם עכשיו תושבי ארץ ישראל. באופן אישי, אני מאוד נהניתי מהתשובה הזאת. הרי כל אחד שמכיר אותי, אפילו מהמבטא, אומר, או, זה האמריקאי. אומר, דברי חיים, מה האמריקאי? עקרתי דירתי, אני ארץ ישראל, אני בן ארץ ישראל. דבר אחד. נקודה שנייה, הוא אומר, הרי תלמידי חכמים קודמים לעניי עירך. בסדר, הקדימה של צדקה, זה נכון, עניי עירך קודמים לעניי עיר אחרת. אבל תלמידי חכמים קודמים גם לעניי עירך. והרי ידוע שיש בארץ ישראל תלמידי חכמים הרבה גדולים מאנשי מאמריש. ממילא אין להם טענה בכלל. חוץ מזה, הוא אומר שהולכים לפי המנהג. והמנהג הוא לחלק שווה בשווה, לא לתת למקום מאיפה ששולחים את הכסף. אז הוא אומר, שמע, הרי אנחנו יודעים שמהמקומות שלנו, למשל קרקאו, טאונה, רבשיץ, שולחים המון כסף, אבל אין לנו הרבה אנשים שעלו מהמקומות שלנו לארץ. הם יעלה על דתנו שאותו הסכום שאנחנו מגייסים, אנחנו נשלח לכמה משפחות בודדות בארץ. חוץ מזה, הוא אומר, אני לא מבין מה זה מאמריש. יש עיר בשם מאמריש. זה קהילות קטנות שהיו באזור מסוים. למשל, עיר סיגוט. אני מכיר את העיר סיגוט, משום שהסופר המפורסם אלי ויזל בא מסיגוט, אחד, הרב מנשה קליין, בעל ספר משנה הלכות, רב מפורסם בארץ ובחוץ לארץ, הוא בא מיער, כנראה שהוא בא מיער סיגית. יש הרבה קהילות באזור שממריש. זה נחשב מקום מסוים שצריכים לתת להם יותר ממקום אחר. יש מקומות סמוכות, סמוכים למידת פולין, וזה יותר קרוב. לכן הוא אומר, הוא, כך הוא קובע והוא פסק להלכה, אין מגיע להם שום קדימה. אמנם, כמו כל תשובה אחרת שמצאתי, שנזכרתי היום, בסוף הוא אומר, למען השלום צריכים להטיל שלום, להטיל פשרה ביניהם, לדבר איתם על זה. אבל מבחינה מעשית, אחד שעולה לארץ, הוא נחשב כבר בן ארץ ישראל. הדין עניי ירחה קודמים, לא תופס במקום הזה, כל עניי ארץ ישראל שווים, אבל כמובן, תמיד חכמים קודמים. עד כאן תשובה של רבנו חיים, מסנז, שאלות ותשובות, דברי חיים.